פרק משובץ במערך של הופעת אור הקודש. כן, זה התגלות אור הקודש. כן, מסתכל בעמוד קוף למד א', סדרת הפרקים האלה נקראת התגלות אור הקודש. כלומר, מדובר על מצבים גבוהים ביותר, מדובר על מצבי רוח הקודש של האדם. כן, מה התפיסה של אדם שאצלו יש התגלות של אור הקודש? לא כל אחד יש לו. יש מי שאצלו אין התגלות אור הקודש. יש אמונה, יש חוכמה, יש צדקות, יש מוסר. אבל התגלות אור הקודש זה גורר בעקבותיו הבנות חדשות. אחד מהדברים, התנוצצות אורו של משיח. יש חוברת שלמה שכתב הרב הנזיר, הנקראת התנוצצות אורו של משיח. ששם הוא מביא את כל המקורות, בנגלה ובנסתר, שעסקו במושג הזה של התנוצצות ושל אורו של משיח. מה זה אורו, קודם כל? מה זה התנוצצות? מה זה אורו? זה אורו של משיח, הכוונה, כן, אור זה תפיסה, ברור. אבל יש כאן נקודה חשובה, זאת הערת העתיד. אנחנו פעמים רבות מושפעים מן העבר. הן מן העבר המיידי של כל אחד מאיתנו, והן מן העבר הלאומי, או מן העבר הקוסמי, העבר הלאומי, יציאת מצרים, מתן תורה, כל הדברים שהראו לנו. וגם החורבנות, כל אלה שייכים לעבר, ומן העבר אנחנו שואבים כוחות, הבנות. יש גם עבר קוסמי, בריאת העולם, כל מה שעברנו עד שנהיינו מה שאנחנו. זה השפעות של העבר. יש כל כך הרבה השפעות של העבר, וזה כל כך מצוי בספרות של היהדות, שאפשר לטעות ולחשוב שהיהדות עוסקת ביסודה בעבר. כשמצד האמת, הכוח העיקרי הפועל במציאות הוא העתיד. כן? כמו שמשל, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושם לא ישוב, כי מרווה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזרע לזורע ולחם לאוכל, כן יהיה דברי אשר יצא מפי. לא ישוב אליי ריקם, לאום השם, כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו. זה נמצא בהפטרת דרשו, שאומרים בתעניות. מה מיוחד בפסוקים האלה? הפסוקים האלה מראים שיש לקדוש ברוך הוא דיבורים. דברי אשר יצא מפי. והדיבורים האלה מתגלגלים בעולם, והם דוחפים את העולם אל מטרתו. אם כן, הדיבורים האלה הם שייכים לעתיד. העתיד להתקיים הוא הדוחף. קוראים לזה אצל חכמי הקבלה בשם אור מקיף. מאיפה זה בא הביטוי מקיף? החנווני מקיף. מוכר בהקפה. זאת אומרת, אין לך עכשיו במה לשלם, אבל אנחנו יודעים שבעתיד יהיה לך. אז על חשבון העתיד אתה מקבל עכשיו. נקרא מקיף. כן? לכן זה גם בהקפה מבחוץ, כן? כמו שציירת, בתנועת הידיים. אבל הבסיס הוא העתיד. נכון. האם זה סותר מה שאמרתי? לא. אז לכן לא צריך להגיד את המילה אבל. עכשיו, אורו של משיח, אם כן, הוא הפועל במציאות, והוא נחשף דרך מאורעות סמויים. הוא סמוי במאורעות גלויים, והוא עצמו סמוי. למשל, הביטוי נמצא במדרש, ראובן היה בסקו, היה יושב בסקו ותעניתו. למה ראובן ישב בסק ותענית? כי הוא רצה לחפר על מעשה בלהה. מעשה בלהה, פשלה גדולה. והוא היה עסוק בעסקי תשובתו הפרטית. צריך לתקן את עצמו. ויעקב היה יושב בסקו ותעניתו. על מה הוא יושב בסקו? לא, על זה שיוסף נעלם לו. הוא בוכה. הוא חושב שטרוף טורף יוסף. ויוסף היה יושב במצרים. עובד, יש את פוטיפר, בלגן, פה, שם, בבית הכלא, החולמים. ברזל בא נפשו, הוא שמע מסכן, מנסה לשרוד. ויהודה הלך לבקש לו אישה. מתחתן, הוא רוצה מתחתן, בתשועה, תמר, השידוכים שלה בילדים שלו, כן, ענייני משפוחה. ומה היה הקדוש ברוך הוא עושה? הולך ובורא את אורו של משיח. איך הקדוש ברוך הוא ברא את אורו של משיח? באיזה חומרים? השתמש בסקו ותעניתו של ראובן, בסקו ותעניתו של יעקב, והבלגן של יוסף, והחתונות של יהודה, וכל הדברים האלה. מתוך זה מופיע אורו של משיח. זה סמוי. אף אחד לא יודע. כל אחד חושב שהוא עוסק בעניינים הפרטיים שלו. אבל הוא שייר בסופו של דבר למגמה כוללת. זה קרא אורו של משיח. זה להפוקה משיטתו של הנרי ברגסון. ברגסון, הפילוסוף הצרפתי, יהוד, ממוצא יהודי, אמר שיש במציאות מה שנקרא דחף חיוני, או בערבית אלן ויטל. כלומר, יש איזה תנועה שדוחפת, אני אסתכל על זה, מה השפה השנייה המדוברת בצרפת? צרפתית. אז יש דחף חיוני שדוחף את המציאות, והוא בעצם כמו חץ שנורה בהתחלה. כן? מישהו יורה, מתח את החבל, עזב את החץ, ומאז החץ מתקדם. בגלל זה יש אבולוציה, בגלל זה יש התפתחות, וכו' וכו'. יש רק בעיה אחת, לאיזה כיוון החץ נורה? אין לו כיוון. הרב קוק, שיש לו ניסוחים דומים לאלה של ברגסון, אומר, החץ לא מתחיל מן היורה, מתחיל מן המטרה. המטרה היא מגנטית. אז עוזבים את החץ, ובונג, קולי הבול. כלומר, המטרה כבר מסומנת, החץ בטוח יגיע לשם. זה נקרא אורו של משיח. בסדר? עכשיו, כיוון שהאור הזה הוא לא נתפס בכלים של ההווה, לכן הוא רק מתנוצץ, מופיע במנות קטנות. כי לפני כן הוא רק נאצל, הוא מעביר אותו מהצילות לבריאה. מוציא אותו בעיקר, בורא זה נשון בחוץ. אבל זה פועל, כלומר יש אורור, זה כבר קיים, ועכשיו זה בורא. אז זה מתנוצץ. התנוצצות מכוון לתפיסה קטנה. אתה רואה קצת פה, קצת שם, קצת פה, קצת שם. אתה לא רואה את התמונה הכוללת. אבל מדי פעם זה מתנוצץ, אתה יכול לחוש שזה מופיע. מצאנו דבר דומה גם לגבי גאולתם של ישראל. ירושלמי, שהיה בתחילת מסכת ברכות, שהגאורם של ישראל, גאולתם של ישראל היא דומה לאיילת השחר שמתנוצצת. בהתחלה מעט אור, ואחר כך זה הולך ורבה. כן, גם בימינו אנחנו רואים את זה בפועל, גאולת ישראל כמעט כמעט, כל מיני מאורעות וכל מיני משוגעים, וכל אחד חושב שהוא מבין את מה שקורה, מצד האמת המהלך הוא הרבה יותר כולל. יש התנוצצות. בואו נקרא את זה עכשיו בפנים. כן. מה זה? כן, משיח זה מלך המשיח. אבל אורו של משיח זה יותר גדול ממלך המשיח. מלך המשיח הוא אישיות פוליטית, ממלאת פונקציה מסוימת. אורו של משיח הכוונה תיקון הכל. זה מה שבדרך אל מעבר לזה. בדרך אל תחיית המתים ועוד דברים. אורו של משיח. עכשיו אפשר לקרוא את זה. זה אחד מהשבעה דברים, לא, כתוב שמו של משיח. זה אחד מהשבעה דברים שדיברו לפני בריאת העולם. שמו של משיח הכוונה המגמה המשיחית. אורו של משיח הוא מנהיר את כל העולם. מה, אין לך ספר? זה מזעזע. כן, אתה. עמוד. קופנון א'. קופנון א'. אורו של משיח מנהיר. מנהיר, להבדיל, זה לא לבלבל בין מנהיר לבין מנהיר. המנהיר זה משהו אחר. אבל אורו של משיח הוא מנהיר את כל העולם. מהפך את כל ההוויה לזוהר תורה. טוב, הרב כאן אומר דברים מעניינים. מצד אחד אורו של משיח מנהיר את כל העולם, זה אני מבין. כלומר, אני יודע שיש לאן להגיע, זה משמח, זה הופך את כל המצבים החשוכים לאור. כן? במקום שאני רואה את הקשיים, פתאום אני רואה משהו אופטימי. כאן הרב מוסיף באופטימיות עוד יותר. כל ההוויה הופכת להיות זוהר תורה. מעניין, כי בדרך כלל, תורה זה צינור אחד במציאות. יש תורה ויש חוכמה. יש תורה ויש טבע. אבל יש הסתכלות שרואה את הכל כתורה, ואז ממילא הכל מתעלה, הכל בעל ערך. והננו נטבעים ממעמקי נשמתנו. לחוש את הגודל הזה, גם עכשיו, ביותו שולח רק קווי, או כאן הקרני, אור זעירים. מה זה כעת? בזמן התחייה הלאומית, בימי הרב קוק, ראשית ההתיישבות בארץ ישראל, אחר כך המנדט הבריטי, הצהרת בלפור, יש כל מיני אורות קטנים, ואפשר להגיד, שמע, זה קטן מדי כדי שאני אתייחס, נחכה. כן? אבל בינתיים אני לא רוצה להסתכל. אומר הרב, לא, אנחנו נטבעים ממעמקי נשמתנו לראות את האורות האלה. כי הנהורים הכלילים הינם מתמעטים והולכים גם קודם שנתגלה הריווי הגדול של האור המרומם. ואם נוחז רק במידת האור הגלותית, נשאר שוממים. והננו מוכרחים לתפוס מיד את מידת האורה הגדולה ההולכת וחודרת לנו מאור הגאולה, גם בראשית זהירות הופעתה. למשל, היו תלמידים של הגאון מווילנה, שבאו בשליש הראשון של המאה ה-19 לכאן, חדורי רוח גאולית. חיכו לשנת תברש. חשוב שבתברש יבוא המשיח, לא הגיע. תברש זה בגוית כמה? איזה שנה זה בגוית, תברש? 1840. 1840. כן. ככה הם חשבו שב-1840 תהיה התגלות משיחית, לא היה. הדבר הזה גרם למשבר גדול. שניים מתלמידי הגר"א בירושלים התנצרו בעקבות כך. כן, לא סתם. ובכלל הייתה הציפייה, אבל מה? מה כבר היה אפשר לעשות תחת השלטון הטורקי, חוץ מלבנות את החורבה, שזה גם כן היה איזה בלגן שלם? זה היה קווי אור זעירים. אחר כך האורות הזעירים האלה קבעו. אבל אחרי כמה שנים, פתאום יש עלייה גדולה, ויש קונסולים מכל העולם שמתחילים להתעניין מה שקורה פה, ואז היישוב הולך וגדל. ואז מקימים כמה מושבות. ראש פינה, מקווה ישראל, פתח תקווה. מתחיל להיות יותר טוב. משכנות שעננים, כל מיני שכונות חדשות, ואז יש תקוות גדולות, ופתאום כל זה נופל. אין כסף. הכל, ויש מחלות, והרבה הרבה צרות. טוב, פונים לברון רוטשילד. הברון רוטשילד אומר, טוב, יאללה, אתם צריכים קצת כסף, אני אזרים משהו. אז זה לא בדיוק עובד. ואז קמה התנועה הציונית, הרצל. עוד פעם, האורות מתחילים לזרוח. והרצל בסוף מת מצער, והתנועה הציונית נכנסה למצב קשה, במיוחד מלחמת העולם הראשונה, ופה 60% מן היישוב התבטל, חלקם מתו ברעב, חלקם ברחו לחוץ לארץ. קיצור, הטורקים פה השתוללו, היה קשה. ואז כל מי שהיה קצת אובייקטיבי באותם הימים אמר שהציונות הייתה חלום יפה, אבל אוטופי, לא יכול לצאת לפועל. תוך כמה זמן, סוף סוף, באים הבריטים, כובשים את הארץ. הצהרת בלפור, וואו, מנדט בריטי, עכשיו יהיה טוב. פתאום הספר הלבן, הפרעות. אז כל פעם האורות קווים. אז אם אתה לא תופס את האורות בזמן ההתנוצצות שלהם, אתה נשאר בעיירה הגלותית. ואז אתה לא יכול להתקדם. זה מה שאומר הרב. והננו נטבעים, אני שוב חוזר. מעמקי נשמתנו לחוש את הגודל הזה, גם עכשיו, ביותו שולח רק קווי אור זעירים. כי הנהורים הכלילים הינם מתמעטים והולכים. הם קווים, זה כמו ניצוצות. ניצוץ, בהתחלה זה מאיר, בסוף זה קווה. גם קודם שנתגלה הריווי הגדול של האור המרומם. ואם נוחז רק במידת האור הגלותית, נשאר שוממים. והננו מוכרחים לתפוס מיד את מידת האורה הגדולה, ההולכת וחודרת לנו מאור הגאולה, גם בראשית זהירות הופעתה. ותכונת אורה היא הופעת התורה באור העולם כולו. כלומר, איך עושים את זה? כלומר, מה זה לתפוס את האורות? להתרגש? לא, הרב אומר, זה גורם לא רק התרגשות, שזה דבר טוב. טוב להודות לשם. אבל יש משהו אחר. אתה צריך מתום לתפוס את התפקיד האוניברסלי של התורה שאתה עוסק בה. אתה לא רק עוסק בבית המדרש, בתורה, כדי שלך יהיה טוב, יהיה לך חלק לעולם הבא, כי קיימת מצוות לימוד תורה. שזה דבר נכון ואמיתי, אבל קצת אגואיסטי ומצומצם. ומצומצם. אלא מה? אומר הרב, כאן הגיע הזמן להוציא את הקודש ממחבואו, ושהקודש יתפייס עם החול ועם העולם. יש ליהדות תוכנית של תיקון העולם, והביצוע של התוכנית הזאת זה עובר דרך התנוצצות אור הגאולה בארץ ישראל בזמן הזה. מה שאומר כאן, ותכונת אורה היא הופעת התורה באור העולם כולו, הופעת הקודש באור כל החול כולו, הופעת הרוחניות המזוכחת בתוך כל החומריות, הופעת הנפש בתוך כל הבשר, העלת ערך כל החיים, הארת אור קודשי קודשים בכל השלבים של המציאות, בכל התנועות של היש. הרב כאן מבחין שתהליכי הגאולה משתפים איתם גם את כל חלקי החיים. הרי היו רבים שבאו לכאן, אנו באנו ארצה, לבנות ולהיבנות בה. זה כל כך בונה אותנו הארץ, שאנחנו רוצים לעזוב את הדת. כן, זה קרה אצל הרבה מהחלוצים. אמרו, מה שממלא אותי סיפוק, כולל סיפוק רוחני, זה לבנות כבישים בפלסטינה. וכל הדיבורים של הרבנים על דף גמרא לא מעניינים אותי. אומר הרב, מדוע זה קורה? בגלל שאינך מחבר את הקודש עם החול. אינך רואה את הקריאה האלוהית אליך מתוך עולם החול, שפונה אל הקודש להתאחד עמו. כשהרב קוק יצא למסע המושבות המפורסם, אז הוא הגיע למושבות עם כמה רבנים, והוא הכריז בפני המתיישבים, באנו ללמוד מכם. לא באנו רק להגיד, באנו גם לקבל. מפורסם אותו סיפור שהרב קוק לבש בגדי פועל ורקד, ואמר שאיננו מסכים לחזור לבגדיו הרבניים כל זמן שלא התחייבו לטפל בנושא תרומות ומעשרות במושבה, כמו שצריך. כן, היה שם איזה מושבה, היו בעיות של תרומות ומעשרות. אבל הוא גם לבש את בגדי הפועל. עשה לו משהו. שמיים וארץ ירננו לשמו, לחוש את הצדק ואת התפארת במלוא הודם בצורתם האידיאלית, במרומי הרום, גם בתחתית, כל שפל. להאזין לשיח שרפי קודש, מכל הגה וזמזום, למצוא אור רוח הקודש, מכל רעיון וחפץ. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. מאיפה למדנו את זה? משלמה המלך. על שלמה המלך נאמר, ויחכם מכל האדם. אמרו חז"ל, מה זה מכל האדם? אפילו מחרש שוטה וקטן. כלומר, הוא יחכים מכל אדם. אז הוא חיפש אצל הטיפש. מה יש ללמוד ממנו? אין? אפילו מחרש שוטה וקטן. למצוא אור רוח הקודש מכל רעיון וחפץ. גדלו לשם איתי ונרוממה שמו. כלומר, צריך להגדיל את התפיסה האלוהית יחדיו על ידי השיתוף של כל חלקי החיים, של כולם. קוף למד ה. צמיחת אור הנבואה. כן, כמו שאנחנו מתקדמים יותר במדור של התגלות אור הקודש, אנחנו יותר ויותר נחשפים אל המחשבות הפנימיות, הסודיות של הרב. צמיחת אור הנבואה. יש התכתבות בין הרב הנזיר לבין הרבי מלובביץ' כשהוא שלח לו את אורות הקודש. כן? שלח לו שני הכרכים הראשונים, והרבי מלובביץ' קיבל, ויש התכתבות בינו לבין הרב הנזיר. ומעניין מאוד שמה שהרבי מלובביץ' אומר, כל הדברים האלה של התחדשות הנבואה, מי אמר שזאת המטרה בכלל? המטרה זה קיום מצוות. כן, ככה אומר. יש מצווה לדעת את השם, אז זה מצווה. כן, גם, זה מצווה. אבל אור הנבואה, מי אמר שזה טוב לכולם? וזה, מי אמר צריך? זה מעניין. אני, אתה רוצה, תראה את המכתבים. מישהו שלח לי אותם במייל. זה באגרות קודש, אבל שם זה צריך לפענח שם, שזה הגרעד, מר, רד, כהן, זה, כלומר, אתה לא יודע שזה הנזיר שם, וגם שם, מה? אני יכול לחפש את זה, שלחו לי, אני אמצא לך את זה. אבל זה מאוד מעניין, מה המגמה של רש גלותה, לעומת מי שחי את אור הגאולה, מי שמאבחן שמדובר בגאולה. מה המטרה של הגאולה? עבור הרבי מלובביץ' שהמטרה של הגאולה היא קיום המצוות בשלמותן. ולכן מה שאומר הרמב״ם, בסוף הלכות מלכים, שבימות המשיח כולם יעסקו בדעת השם בלבד, הכוונה, כך כותב הרבי, שיעסקו בקיום מצוות דעת השם בצורה השלמה ביותר שיכולה להיות, כי בינתיים אי אפשר לקיים את זה. ואילו אצל הרב, קיום המצווה, זה שהדבר הוא מצווה, זה שולי. כי מטרת החיים היא למעלה מן המצוות, והיא לדעת את השם באמת. וזה הנבואה, כן. ודאי, זה מה שאני אמרתי. אני לא, אבל זה בדיוק מה שאני אמרתי. זה שזה נראה לך, אז אני שמח לראות שמה שנראה לי גם נראה לך. מה? מה הבעיה? כן, השאלה היא, האם מצד היותה מצווה או מצד היותה מהות? אני לא אמרתי זה סותר לגמרי, אני רק אמרתי שמאיזה מקום מתחילים.
מה
המרכז? כן, כן, בוודאי. כן, בבקשה. נכון. הפוך, הפוך. כלומר, הייתי אומר ככה, ריבונו של עולם מחפש לו בני שיח. המצב הזה שבו יש שיח בין הבורא לנברא הוא האידאל. זה כמו שלמשל, אנשים שאוהבים מחליטים לאכול ביחד. אמנם לאכול זה גורם שהייתי רעב, עכשיו אני שבע. האם אנחנו אוכלים ביחד כדי שנהיה שבעים, או בגלל שאנחנו רוצים להיפגש? זאת השאלה. אז יכול, אפשר לתפוס, אתה רואה, פה שני אנשים אוכלים, פה שני אנשים אוכלים. אלה נפגשים כדי לאכול, אלה אוכלים כדי להיפגש. דבר. נכון. בעיקר, כן. אמת. נכון. דבריך אמת. איך אתה תדע מה זה דבר השם? אבל איך תדע? נכון, הנבואה היא דבר השם. זאת השאלה. זו באמת שאלה לא פשוטה. כי אתה יכול להגיד, זה שאנשים ישמעו את דבר השם, זאת המטרה. אבל מה זה לשמוע דבר השם? זה להתנבא. כלומר, הנתק שיש בעולם בין הבורא לנברא, מאז שפסקה הנבואה, הוא נתק בלתי נסבל. הוא שורש כל הצרות. בסדר? אבל נכון, אפשר לנסח כך, אפשר לנסח כך. אבל לפי הרב, אחת המטרות הפנימיות של שיבת ציון, זה לא רק להיטיב עם העם היהודי, אלא זה להשיב את התרבות הנבואית למקומה. התרבות הנבואית פסקה. לפני 2400 שנה, מת הנביא האחרון. מי זה היה? מלאכי. ומאז זה לא התחדש, זה סקנדל, זה שערוריה, איך אפשר לסבול את זה? כן? אז צריך לתקן את זה. מה זה? בערך, כן. כן, מה? לא צריך, כלומר, למה אנחנו צריכים? אנחנו לא צריכים. מי שצריך זה הקדוש ברוך הוא. הוא צריך שיהיה לו עם מי לדבר. שהצינור הזה בין הנברא לבורא יהיה קיים. הערובה הזאת, התקשורת. מובן? כלומר, המונחים האלה אינם מונחים של כדאיות. אתה רואה שהנביאים סבלו מאוד מזה שהם היו נביאים. הם העדיפו למות מאשר להיות נביאים. אז למה בכל זאת יש נבואה? כי ריבונו של עולם מחפש עם מי לדבר. איך כתוב? קדושים תהיו, כי קדוש אני. לא מובן, הפסוק הזה ממש לא מובן. מישהו אומר, אני יודע לשחק שחמט, אז אתם גם כן צריכים לדעת לשחק שחמט. למה? מי יכול להגיד דבר כזה? מישהו שהוא יודע לשחק שחמט ואין לו פרטנר, נכון? אז ריבונו של עולם אומר, אני הקדוש היחיד. אני מבקש שגם אתם תהיו קדושים, נוכל לשחק ביחד. בלא. ביציאה מן הבדידות האלוהית. צמיחת אור הנבואה. כמובן, אני קצת מגזים, ברור שגם לנו יש רווחים מהנבואה. אחד מהדברים זה השבת הוודאות לנפש. זה אין שמחה כהתרת הספקות. באמת, יש הרבה כיווני מחשבה שמביאים סימפתיה לציונות, אבל אינם כוללים את הנקודה הזאת. למשל, משנתו של הרב יוסף דוב הלוי, סולובייצ'יק, שהיה יהודי, תלמיד חכם, צדיק וגם ציוני. אבל אצלו התוכנית הציונית איננה כוללת את מה שהרב כאן מדבר עליו כאן. השבת רוח הנבואה או צמיחת אור הנבואה. זה מבחינתו, קו שדר החמנה, זה לא צריך לעניין אותנו בכלל. אצל הרב זה מרכז ההכרה. בואו נקרא בפנים. צמיחת אור הנבואה. החידוש של התוכנים המורגלים לעומת הסברתם הקודמת בענייני הקדושה והאמונה הוא גורם חידוש לטובה בעולם. הבנתם? מה הוא אמר כאן? החידוש של התוכנים המורגלים לעומת הסברתם הקודמת בענייני הקדושה והאמונה הוא גורם חידוש לטובה בעולם. חידוש גורם לחידוש? אתה שם לב שהמשפט לא מובן. החידוש גורם לחידוש. חשוד, נכון? צריך לבדוק בכתב יד. בכתב יד לא היה כתוב ככה. בכתב יד היה כתוב, הביטול של התוכנים המורגלים לעומת הסברתם הקודם בעניין הקדושה והאמונה, הוא גורם לחידוש לטובה בעולם. מה? אדרבה, הרב הנזיר, תיקן. למה? כדי שלא יתנפלו על הרב קוק. אבל הוא רמז את זה בכל זאת. אם תסתכלו בהקדמה לספר, אז הוא כותב כך. רגע. יש מקום. כן, בעמוד 22 של ההקדמה, של המבוא. כן, שמה הוא מתאר קצת את המבנה של הספר. אז הוא אומר, מכאן עולים, כן, בשורה השלישית, עמוד 22, שורה 3. מכאן עולים לשיא המגמה, התגלות אור הקודש בארץ ישראל, צמיחת אור הנבואה, כשהביטול של התוכנים המורגלים גורם חידוש לטובה בעולם. כאן הוא השאיר את זה. בסדר? טוב, עכשיו אנחנו נקבל את הצנזורה ונחזור אל עמוד קנ"ב. הביטול, או החידוש, של התוכנים המורגלים, מה שרגילים בענייני קדושה ואמונה. כן? בענייני קדושה ואמונה. יש צורת הסברה שאפשר לקרוא לה ההסברה הקלאסית, הדתית, המצומצמת, צרה, שהיא הייתה מורגלת בעולם, אבל כבר איננה מספקת את הנפש. ולכן יש ביטול, יש אנשים שמתנגדים להסברות האלה. כן, אומר הרב, כי צריך להסביר מחדש. את אותם הדברים צריך להסביר מחדש. הוא גורם לחידוש לטובה בעולם. והתוכן של הקדושה ובירות דעת השם יוצא על ידי זה אל הפועל בכל מלוא תוקפו. כלומר, הערה גדולה מבטלת הערה קטנה. אז בהתחלה זה מופיע על ידי משבר, משבר הדת. וזה בא על ידי שתי תכונות בטבע החידוש הבא על ידי השינוי, שהיא כעין רכב המוקדם לצמיחה הגרעינית להפריה חדשה, עד נותנת רוב תבואות. התכונה האחת היא שהריקבון משחררו את כוח החיים, הגנוז בנקודה לחוצה, של הכמות המצערה של הגרעין, ואז יצא הכוח בכל חופשו, מוליד את ההפריה הנהדרה. כלומר, יש לפעמים שאנשים חולים ויש להם חום גבוה. חום גבוה משתדלים להוריד. למה? זה מסוכן. אבל לפעמים יש דברים שמשתחררים בגוף רק אם החום עולה. אז צריך לפעמים לתת לחום לפעול, לא יותר מדי. אם יותר מדי, בסוף החולה ימות. אבל לדעת שיש תהליכים שדווקא התופעות הקשות הם הפועלים את השינויים החדשים. והשנית, שהביטול הקודם של הצורה החיצונה נותן מקום בלא מעצור לחידוש הצורה החדשה ברוב שכלול. באין צורך לסבול מהגירעונות שנתעצמו בצורה הראשונה. ואז נשארת היא רק ההשפעה של הצדדים הנעלים לבדם, שהם מתנחלים לדורי דורות. כאן הרב רומז שכנראה יש כל מיני דברים מקולקלים שדבקו בתפיסות הדתיות, וצריך להשתחרר מהם ולבנות מחדש. וכיוצא בו נעשה באור הקודש, כלומר עד עכשיו זה היה לגבי חידוש בכלל בעולם. וכיוצא בו נעשה באור הקודש שלתכלית השתילה החדשה של כרם בית ישראל, באופן שיהיה אור הנבואה האמיתית חוזר בסגולת האומה, מוכרחים הערכים המורגלים על פי צורתם התארית שנתקיימו אחרי הפסק הנבואה להיות מתחדשים, גם על ידי כוח החוצפה שבעקבתה דמשיכה. מה זה הביטוי הזה? חוצפה דעקבתה דמשיכה, זה הביטוי המקצועי של הרב כדי לדבר על החילונות. החילונות היא החוצפה דעקבתא דמשיכא. ומזה יצא אור חדש, מאיר בשפעת נוגו, כעצם השמיים לתואר. והלכו גויים לאורך. כן? כלומר, התוצאה תהיה השפעה אוניברסלית של היהדות. ומלכים לנוגה זרחך וקורלך שם חדש, אשר פי השם יקובנו. פי השם, כה יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אליי ריקם, כי מעשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתי. כן. ברור שהפסקאות האלה הן פסקאות המסוכנות מבחינה חינוכית. אבל לא מפני שהן מסוכנות מבחינה חינוכית, הן לא אמת. הדברים פועלים במציאות בין שנרצה בכך בין שלא נרצה בכך. כן, בבקשה אדוני.
כוון תפיסות דתיות לא טובות.
יש הרבה תפיסות דתיות לא טובות. למשל, האמירה המצויה, הכל מאת השם. מכיר את האמירה הזאת? משהו נורא. זו תפיסה מוסלמית שחדרה ליהדות. כן? או האמירה הבטלנית. בוא, לא נדבר לשון הרע, בוא נניח תפילין, נדקדק במצוות, ככה משיח יבוא. זה שקר שאין כמו. משיח יבוא אם אתה מביא משיח. פשוט מאוד. והדבר הראשון שמביא את המשיח, זה שאתה מקים את המסגרת המדינית, שיכול, שהמשיח יכול למלוך בה. הקמת המדינה, צהל, זה מביא את המשיח. כן? ואמירות שקיום המצוות הפרטיות והזהירות בתולעים בחסה, זה מה שיביא את המשיח. אני לא מזלזל בזהירות בתולעים, אבל האמירה הזאת היא מעכבים את המשיח מלבוא. כי במקום לעשות מה שצריך, אתה מתעשה, אתה משקיע את האנרגיה במקום אחר. זה דוגמה, כן, אפשר כנראה לחשוב על עוד דוגמאות. כן, ובכן, אחרי שהבנו את הפרק, אנחנו עוברים לפרק קלמ"ו. הארת החיים העליונה. היום אנחנו מתקדמים בצעדי ענק. בקלמ"ה דיברנו על סמיכת אור הנבואה. היה משהו לא ברור? בבקשה, מה לא ברור? מה? דבר, דבר.
איך זה מתקשר לכל צפוי ורשות נתונה? אני רב יכול להסביר.
מי אמר שזה מתקשר? אני אמר שזה קשור.
לא, אוקיי, אמרת שיש דברים שאומרים שהכל מעט השם.
הכל מעט השם. אנחנו לא רוצים לעשות שום מה. מה שלא נעשה בכל מקרה זה ריבונו של עולם שקובע, והוא עושה את הכל, וזה בטלנות. זה אפשר הבחירה החופשית. איפה הבחירה החופשית של האדם? כן? ערבים אומרים את זה, אני שומע מדי פעם ככה, מוסלמים אומרים, שמע, הכל זה אלוהים קובע. בסדר, אבל ביהדות לא חושבים ככה. כן? אחד המילים המזיקות ביותר שהומצאו בציבור הדתי זה המילה השתדלות. כי השתדלות זה בטלנות. בסדר, זאת השתדלות. אתה שיר משהו לקדוש ברוך הוא. אם היית נותן את העולם בידי המשתדלים, העולם לא היה מתקדם. כן? מה?
אתה עושה מה שאתה יכול.
תראה, אריאל שרון הוא לא השתדל לעשות התנתקות. הוא עשה. ברגע שהוא החליט שהוא עושה מה שהוא עושה. לא, בגלל שהוא לא האמין בקדוש ברוך הוא, זה העניין. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, אנחנו מוצרים רק משתדלים, אז הוא לא מצליח.
בגן
שרוצה
לעשות התנתקות, לא יכול.
לא יודע, לא בדקתי את זה.
לא, מה שאני אומר זה, אם יש לך כלים, אתה עושה מה שאתה יכול בכלים שלך.
אני רוצה להבין, מה השאלה הזאת מוסיפה?
מה
היא מוסיפה להבנת העניין, ההערה שלך?
שההשתדלות יש לה מקום. כי אתה עושה מה שאתה יכול.
אני לא אמרתי שיש לזה מקום. אני אמרתי שהמושג הזה הזיק יותר ממה שהוא הועיל. זה הכל. נכון, זה מה שאמרת. עכשיו, בקלמ"ה, הרב דיבר על צמיחת אור הנבואה. בקלמ"ו הוא מדבר על משהו יותר גדול. יותר גדול מן הנבואה. שזה הארת החיים העליונה. למשל, היו לנו, מאז משה רבנו, היו לנו הרבה נביאים שקמו בעם ישראל. אבל לפני משה רבנו מה היה? היו האבות. יותר גדול. אמנם האבות היו גם נביאים, אבל זה כלום לעומת מה שהם באמת. האבות היו אנשים חיים. אמרו חז"ל, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים. אין אצל האבות ניגוד בין החיים לבין התורה, בין הנשמה לטבע. הכל עניין אחד. יש הארת חיים עליונה. אז זה מה שכאן הרב אומר, הארת החיים העליונה והניסה היא עוז הכל ובה חזות הכל. כן.
כרגע עשה לעשות השוואה בין האבות לבין הבנים.
נכון.
מה שאני מכיר, כל העניין הזה של הפרדה בין ההסתכלות שכל דבר יכול להיות דבר תורה, זה משהו שהוא נראה לי חדש, לא היה פעם. חז"ל התכוונו דווקא לדבר הזה,
כשאמרו
את המשפט הזה?
למה אתה אומר שזה חדש?
מה זה?
למה אתה אומר שזה חדש?
כי נראה לי שכל הדברים האלה, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם,
אומרים לך, משל, אם יאמר לך אדם, יש תורה בגויים, אל תאמין. יש חוכמה בגויים, תאמין. יש לך הבחנה בין חוכמה לתורה.
מגבר עתיק.
שואת הזה. אז זה נכון שלפעמים, בצורת החיים של היהודים, לפעמים נתפסה הקדושה הטבעית. יש. אבל גם זה במרחבים מאוד קטנים. במרחב החיים הטבעיים של היהודי בביתו וכדומה. הערת החיים העליונה והניסה היא עוז הכל ובה חזות הכל. הופעת השכל הנשגב, המלא אור חיים ובהירות אצילית רעיונית ומפעלית, היא מבטאת את הפאר העליון, את התפארת המוחלטה, שממנה היא מקצעת לה את אורחות החיים כולם, שורש כל התורה, כל העבודה של כל ההלכות תילי תילים וכל מעיינות פלפוליהם. מה?
חזות הכל, זאת אומרת שאליו הכל חוזים את העיניים,
כן,
לשם
אנחנו רוצים
ללכת.
כן, חזות הכל, כל החזון, הציפייה.
מה הכוונה
שנאמר
הופעת השכל הנשגב?
אני עוד לא הסברתי, אני רק קראתי. בסדר? מה זה הופעת השכל הנשגב? הכוונה, התפיסה העליונה יותר גדולה. שכל לא במובן האינטלקטואלי מצומצם, אלא שכל בבהירות התפיסה. שיש מצבים שאדם מבין את הדברים אחרת באופן אחר. אגב, רואים גם אצל גדולי הפילוסופים שהם כולם חוו כמין תפיסה כזאת אינטואיטיבית עוד לפני ההסברה הרציונלית. אצל הגדולים שלהם, כן. כן, הופעת השכל הנשגב, המלא אור חיים ובהירות אצילית, רעיונית ומפעלית, אחרי זה גם מגיע לרעיונות, למעשים. היא מבטאת את הפאר העליון. מה זה פאר? פאר זה הרמוניה, התאמה. כן? תפארת. תפארת זה מה שמתהרמן. את התפארת המוחלטה שממנה היא מקצעת לה את תוכות החיים כולם. שורש כל התורה, כל העבודה, של כל האחות, תילתילים וכל מעיינות תלפולים. אבל זה קודם כל מתחיל מהתפארת העליונה. לא תמיד אדם שלומד, אפילו לומד תורה, רואה את ההרמוניה. הוא אומר, הנה, פה יש רעיון, פה יש הלכה, פה יש דין, פה יש מוסר. וזה לא מתחבר אצלו לתמונה כוללת. אלא, בסדר, הוא נאמן לתורה, כי הוא יהודי דתי, אורתודוקסי, אז הוא, כן, הוא נאמן, אבל הוא לא רואה איך הכל, הוא התגלות התפארת האלוהית העליונה, ויש מי שכן רואה. כתוב, משפטי השם אמת, צדקו. מתי? יחדיו. אבל אם הם לא יחדיו, לא רואים את הצדק שבהם. זה כמו ההבדל בין גרי אמת לגרי צדק. שגרי אמת הם מאמינים שהדבר הוא אמת, אבל הם לא מחוברים אל המגמה הכוללת. כדאיתה בעניה של הרב קוק על ההבחנה בין גרי אמת לגרי צדק של הקוטים וכולי. מי שרוצה זה נמצא בארכיון של השיעורים על מידות ראייה, על ערך אמונה. פסקה ת'. אז איפה היינו? מתוך המורד, מפני חשקת האביליות, נחלשה הנשמה. דוקה רוח האדם. זה מזכיר קצת את הביקורת הניצ'אנית נגד הדת ונגד המוסר. שהדת והמוסר כביכול מקטינים את קומת האדם. הרב אומר כאן נקודה נוספת. הרבה רשעות הצטברה במשך ההיסטוריה. ואז דוקה רוח האדם, והרי הוא מחפש דרכים, טועה, כהתעות שיקור וממשש בצהריים, כעיוור באפלה. ומתוך החושך תופיע לו נהרה, מתוך נובלות חוכמה של מעלה. מה זה הביטוי הזה, נובלות חוכמה של מעלה? נכון, זה במדרש כתוב, נובלות חוכמה של מעלה תורה. כלומר, התורה היא נגזרת של החוכמה העליונה, היא זה נובלת, כן, נובלת, כן, משהו שמתפשט, למד. כן, יש נובלות, כן, כן, בדיוק, נכון, אז זה הביטוי, נובלות. סקל במילון אבן שושן, הוא מעלה כמה השערות לפירוש מדויק של המילה נובלות. כי זה לא לגמרי ברור. כן. מתוך, ומתוך החושך תופיע על עוד נערה, מתוך נובלות חוכמה של מעלה. ובגב כפוף נושא וסובל הוא. עלומים, עלומים, המון עולה עולים, שמצטיירים לפניו בצורה פזורה, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו. מאיפה זה הביטוי הזה?
ישעיהו.
ותהי להם, ויהי להם דבר השם, צו לצו, צו לצו. קו לקו, קו לקו. זר שם, זר שם. הרב צודה היה אומר, שתיק לך פה, בק לך שם. זאת אומרת, עוד איזה רעיון, עוד איזה שיטה, עוד איזה הלכה, עוד איזה תוכן. אבל זה תורה ללא אחדות. אמנם הם ירוממוהו, ינסעוהו, עדי ישוב, למכור הנהרה. ובבוא התור, אשר האור הקדום יופיע, ופאר חדש ישן יתגלה, הנה כל מפץ נשמע, בקעים בקעים מתגלים, ורם ורעש בלבבות, דיכאות רוח כפולה, והחיים מתמוגגים. זאת אומרת שההופעה של הקודש בתמימותו, זה גם יגרום משברים בהכרה. ומבחוץ כל המון עלז, כל ענות גס ופרוע, כמו בחטא העגל, הולך ונגוג ונמוג כל הבסיס אשר אין בשר תחזה אותו לעמוד החיים התיאוריים, כלומר כל הערכים מתמוטטים, אמנם מכאובי שברון כאלה הם צער הלידה העומדת על הפרק. מה?
חיים
תיאוריים
זה
תיאוריים? כן. החיים היתנים ממקור קודשם מתנוצצים לשוב לחדש את העולם באדר גאונם, ומיד כל תשובה הילה מכל עברים. נשמע, פיקוחי אוזניים יבינו מילולה, ולבות ברות יקשיבו את שגת געגועיה. אורי אורי התעוררי ברוב פערך נשמת אל חי, המתהלכת בכל מלוא העולמים, המתגלה בין מפלשי מחשקים הבונה עול מעד, המחרבת עולמים גולמיים לחיות מתי עולם. להקים שיממות עולם, לכונן מוסדי דור ודור, לקרוא יום רצון לשם בית גאולה, לאדון כל הארץ, לרומם רוח שפלים ולזקוף כל הכיפופים, להוליך קרובי מיות את כל רצוצי המשפט, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, והאלים כליל יחלוף, השם אמת ישמח מעשיו עדי עד לעדי עד ימלוך. שלום.